אז מה הספקתם בעשור האחרון? עשור! 10 שנים שלמות. מספיק זמן להתאהב או להישבר, להתרושש או להתאשר, להתמקד ולהתפזר, להפוך לאדם אחר. עשור שהוא 31,569,952 שניות. בכל אחת מהן החלטנו מחדש שזה.
רגע, לא.
זה. לא, זה.
זה השיר הכי, הכי טוב בעולם.
אז איך מסכמים עשור? כמו שאנחנו יודעים הכי טוב, במצעד. עד לעשור האלטרנטיבי של רדיו הקצה ווואלה תרבות. ראשון, 29 בדצמבר, 8 בבוקר ועד 10 בלילה.
הקצה. הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm.music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
זהו, איפה הוא נעלם יאיר רווה הזה? מאיפה לא שומעים אותו? לא שומעים ממנו.
אהלן, סינסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 239, 26 בנובמבר, כ"ח מרחשוון, את סינסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM על כל הריהוט והמיזוג, תודה לכם שאתם איתנו. שידור חי, 2:02, תודה לצוות הקמת האתר החדש, תודה לקואמי, ושימו לב, עוד חודש מצד העשור של רדיו הקצה, מצד העשור האלטרנטיבי של רדיו הקצה ווואלה תרבות. מה זה אומר אלטרנטיבי? זה אומר רק שני שירים של אריאנה גרנדה בתוכו, וכל השאר ווילקו ואלבו בלבד. אלה החוקים, אבל אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים. דף ההצבעה כבר נמצא בכתובת kzradio.wala.co.il, או שתיכנסו לדף הפייסבוק של עמוד הפייסבוק של רדיו הקצה, יש שם סרטון מאוד משעשע בראש הדף, עם פירוט כל הפרסים שאתם יכולים לזכות אם רק תשתפו את ה... אפילו לא להצביע, רק לשתף את הפוסט הזה, אתם יכולים לזכות בפרסים, כרטיס טיסה לפרימוורה, מלון בברצלונה, כל זה מתנת שטיח המרופף, או כרטיס זוגי להופעה של ניק קייב בבלומפילד, מתנת שוקי וייס. אז זה רק אם אתם משתפים, אבל הדבר הכי חשוב, בייחוד אם אתם שומעים את רדיו הקצב, בייחוד אם אתם אוהבים מוזיקה, זה להצביע ולהשפיע. מה המוזיקה שאתם אהבתם בעשור האחרון? אז יש שם 500 שירים ו-800 אלבומים שאתם יכולים לבחור מתוכם, או לכתוב את השירים והאלבומים שאתם אהבתם, אם הם לא מופיעים ברשימה המסוננת. על דאגה, זה לא, זאת לא לגמרי דיקטטורה פה, רק הסללה קלה. אז תצביעו, וב-29 בדצמבר, זה עוד חודש משלשום, אז מצד העשור. של רדיו הקצה לסכם את העשור. באמת מעניין מה יהיה בעשור הזה. במהלך דצמבר אני אסכם את העשור בקולנוע, וגם את זה נעשה. אבל איכשהו יצא שלא הייתי פה שבועיים, ממש בטעות זה יצא, בכפייה כמעט. לפני שבועיים פתאום טילים, רקטות על תל אביב, אז בכלל BPM נסגרה, אז נשארתי בבית, התוכנית כבר הייתה מוכנה, כבר כמעט הייתי בדרך לפה, אבל אז זה עוד יושה המכללה סגורה, אז התוכנית נזרקה לפח. ובשבוע שעבר הייתי חולה עם חום בבית, אנטיביוטיקה, עניינים, אז לא יכולתי להגיע. אז יש לנו המון סרטים לדבר עליהם, הרבה מהסרטים שתכננתי לדבר עליהם בשבוע שעבר, לפני שבועיים כבר לא רלוונטיים, אז ננסה כזה מיקס בין הסרטים הישנים שלא הספקתי לדבר עליהם, ובין סרטים חדשים שעלו השבוע או שיעלו בסוף השבוע הקרוב. אבל בעיקר הבאתי המון מוזיקה, כי בשלושה שבועות אלה, מאז התוכנית האחרונה, לא רק שראיתי הרבה סרטים, גם ראיתי הרבה סרטים מצוינים, וגם סרטים שלא היו מצוינים, אבל שהיה שהם משהו מאוד מעניין במוזיקה. אז אני חושב שתהיה יותר מוזיקה מהרגיל בתוכנית, למשל זה. שזה קטע אינסטרומנטלי, ובדרך כלל כשיש קטע אינסטרומנטלי בסרט, אז אני שם אותו ברקע ועליו אני מדבר על הסרט, כאילו אני משפיט את הסרט. אבל בעיניי הקטע הזה אומנם הוא אינסטרומנטלי, אבל הוא שיר לכל דבר, אז אנחנו נשמע אותו כשיר. זה רובי רוברטסון, הנעימה מתוך The Irishman, הסרט החדש של מרטין סקורסזי, עלה בסוף השבוע בבתי הקולנוע של רשת לב, יעלה בסוף השבוע הקרוב גם בנטפליקס, אז יש לכם אופציות לראות את זה גם בנטפליקס או גם בקולנוע לב. ואחרי הקטע של רובי רוברטסון אנחנו נדבר על הסרט באריכות, 3.5 שעות נדבר עליו. רובי רוברטסון. Theme from the Irishman, נעימת הנושא מתוך האירי. מרטין סקורסזי בשנים האחרונות בעיקר משתמשת במוזיקה קיימת, מין ג'וקבוקס כזה, הרבה זמן לא זוכר שהיה לו נעימת נושא בסרט, והנה חוזר משתף פעולה עם רובי רוברטסון, המלחין הקבוע שלו לסרט הזה. אז כאמור, בסוף השבוע הסרט עלה בבתי הקולנוע בלב, ובסוף השבוע הקרוב הוא יעלה בנטפליקס שלכם. איפה לראות אותו, אם בקולנוע או בנטפליקס, אני לא יודע מה להגיד לכם, אני חושב שצריך גם וגם. ויש פה באמת אתגר בסרט הזה, האורך שלו, 3.5 שעות, אז יש משהו בלראות אותו בקולנוע, כי בקולנוע צריך לשבת ולראות, ואין הרבה הסחות בקולנוע בבית, אם רואים את זה בבית, אז הופכים את זה למין מיני סדרה, תראו 45 דקות, תפסיקו 45 דקות, זה גם אופציה לסרט הזה. אני חושב שהסרט עובד על הדבר הזה, שגם אפשר לראות אותו כמין צפיית בינג' בטלוויזיה. אז זה שיעור בהיסטוריה, כל הזמן מדברים על מרטין סקורסזי, אני רוצה לדבר על סטיב זיליאן, התסריטאי נפלא, התסריטאי שאני מאוד אוהב, אנחנו מכירים אותו מהתסריט של רשימת שינדלר, למשל, אני חושב שעל זה הוא זכה באוסקר, אבל הוא כתב הרבה תסריטים, והוא פשוט כתב שיעור בהיסטוריה. כלומר, האורך של הסרט הוא חלק מהעניין. האורך של הסרט הוא לא בעיה של הסרט, הוא התכונה של הסרט. הוא חלק מהדבר שאנחנו מדברים, כי זה סרט על זמן. סרט שמתחיל בשנות ה-50, עלילה מתחילה ב-59, אבל הפלשבק הראשון מתחיל קצת לפני 59, באמצע שנות ה-50, ונמשך עמוק לתוך שנות ה-90, והוא מתאר תהליך התבגרותו והזדקנותו של גיבור הסרט, האירי מהכותרת, מגלם אותו רוברט דה נירו, מישהו שדמות די פסיבית, לכן אולי אפשר לקרוא לו גיבור, יותר אנטי גיבור, הוא דמות פסיבית, אבל שהייתה שם ברגעים המרכזיים של הצמיחה והדעיכה של הפשע המאורגן בחוף המזרחי בארצות הברית. אז זה לא הדור הראשון של הפשע המאורגן, של המאפיה, צמיחת המאפיה, שזה ראינו בסנדק למשל, אלא זה הדור השני, אנשים שכאילו כבר באו על מורשת, כבר יש להם את התשתית של הפשע המאורגן, ויש להם גם ללמוד מהטעויות של קודמיהם, כלומר מאיר לנסקי למשל מוזכר כמישהו ש צריך לשים לב איך לא ליפול בפח של האחרים. ובמרכז הסרט זה בעצם הסיפור של ג'ימי הופה, מגלם אותו אל פצ'ינו. זה בעצם סרט על שהמרכז שלו הוא ג'ימי הופה, וזה מעניין להשוות בין הסרט הזה ובין הסרט הופה שביים דני דויטו וכתב דיוויד ממט מ-1992. כי ג'ימי הופה הוא באמת איזשהו סוג של דמות מאוד אניגמטית בתולדות ארצות הברית, בין השאר כי הוא לא זכה לספר את הסיפור של עצמו, כי הוא נעלם ב-1975. שני הסרטים האלה מתמקדים בנושא הזה של לאן נעלם ג'ימי הופה. ברור שהוא עלם, שהוא חוסל, אבל מי חיסל אותו, מי רצה להעלים אותו. ואם אני זוכר נכון, בסרט של דני דויטו, ג'ימי הופה הוצג כיושב ראש של, או נשיא של איגוד, שצריך להתמודד עם הפשע המאורגן כדי לעמוד בראש האיגוד, ואילו בסרט של החדש, של מרטין סקורסזי, אז יש את הסיפור היותר מקובל מהתקופה האחרונה של ג'ימי הופה, ממש כגנגסטר, כמישהו שמשתמש באיגוד, איגוד נהגי המסעיות, כחזית בעצם להשתלט על עולם הפשע המאורגן. אז בין שני הצדדים האלה, ג'ק ניקולסון גילם את ג'ימי הופה בסרט של דני דויטו מ-92, אל פצ'ינו מגלם אותו בסרט הנוכחי, והאירי, אותו רוברט דה נירו, הוא השומר הראש של ג'ימי הופה, אז הוא עד, הוא פשוט עד, הוא לא יוזם שום דבר, הוא העד, והוא זה האיש שמבצע את הפקודות שאחרים נותנים לו, אז דרכו אנחנו רואים את מה שקרה לאורך השנים האלה. אז אני רוצה, בגלל שהסרט כבר מסתובב והתפרסמו עליו ביקורות, רוב הביקורות טובות, אני רוצה להתייחס לכמה מהנקודות שמעלים סביב הסרט הזה, כדי קצת להגן עליו. אני מודה שהצפייה בו היא לא קלה, כי הוא לא סרט מאוד מאוד צוחף, הוא סרט מאוד כבד, שמרגישים את חלוף הזמן, וזאת הנקודה. אני רוצה כאילו לשכנע אתכם שהשלוש שעות וחצי שלו, והכבדות שלו, זה העניין בסרט, העניין הוא המבט לאחור, על בן אדם שיושב, ככה זה מתחיל, זה סרט שהוא מין בבושקה של, של זיכרונות, הוא פלשבק בתוך פלשבק, בן אדם שיושב בבית אבות, בסוף ימיו, נזכר בימיו, בחייו, במעשיו, ונמצא באיזשהו סוג של להתמודד עם הזיכרון, להתמודד עם ההשלכות של הדברים שלו, ועם רגשות האשם שיש לו סביב מה, ש, מה שהוא נזכר. אז יש, שוב, זה מבנה מעניין שאני לא יודע להגיד אם הוא אסוציאטיבי או שהוא גאוני, אבל יש את הסיפור מסגרת של הזקן שנזכר בעברו, ויש את הסיפור העיקרי שבו יש מסע בשנות ה-70, מסע לחתונה מפנסילבניה לדיטרויט, מסע ברכב, קרוס קאנטרי של רוברט דינירו, ג'ו פשי ונשותיהן, נשותיהם, והם כל עושים כל מיני עצירות בדרך כדי לטפל בכל מיני עסקים, ותוך כדי המסע הזה הם נזכרים איך הם הגיעו עד הלום. אז שוב, אז יש פלשבק אחד גדול, ואז יש מסע, ובתוכו עוד פלשבקים יותר קטנים. אבל העניין הזה של זיכרון, ואיך אנו זוכרים, מה אנחנו שוכחים, והזמן הזה, והפער בין רגעים גדולים בהיסטוריה, ובין אנקדוטות, כי אני חושב שאחד הדברים היפים בסרט הזה, זה שכשהוא נזכר לאחור, אז הוא נזכר יותר באנקדוטות, מאשר ברגעי מפנה גדולים. כלומר, איך אנחנו זוכרים את ההיסטוריה של עצמנו, ספרי ההיסטוריה כותבים את הרגעים הגדולים, אנחנו כשאנחנו זוכרים את הזוטות, את הדברים שקרו בין לבין, והרגעים הגדולים קורים בחטף, או כהרף עין, או אפילו מחוץ לטווח הראייה שלנו, ואנחנו רק מתמודדים עם המעשים שלהם. אז איך אנחנו זוכרים את החיים, זה חלק מהעניין, ולכן האורך, כי אנחנו גם צריכים לזכור איך הסרט התחיל בסוף הדבר הזה. הנושא של זיכרון ושכחה, ואיך אנחנו מספרים את הסיפור של החיים שלנו, ואיך אנחנו מתמודדים עם ההשלכות של המעשים שלנו, זה נושא הסרט, הרבה יותר משזה רק סיפור על ההיסטוריה של תולדות הפשע המאורגן. אז זה לגבי האורך. אז האורך זה משהו שצריך להתמודד איתו. אז אם אתם רואים את זה בנטפליקס, אתם מפרקים את זה לכם למיני סדרה, אתם תראו את זה לאורך שבועות, אז יכול להיות שזה אפילו יעבוד יותר טוב מבחינת חוויית האורך והזיכרון. בית הנושא של משהו ש... תלונה שקראתי על נושא של הייצוג של הנשים בסרט. נכון, סרט מאוד מאוד גברי, סרט אומנם משנת 2019, אבל נדמה שהוא, המנטליות שלו היא קצת משנות ה-50 או משנות ה-70, באופן שבו הוא באמת מספר סיפור גברי. אבל שוב אני חושב שעשו את זה אנשים מאוד פיקחים, ואני חושב שהם בחרו נושא כדי לספר את המהות של הנושא הזה, ויש פה סיפור על אמריקה. יש פה סיפור על הגברים של אמריקה, שחזרו ממלחמת העולם השנייה, והמשיכו להיות חיילים בבואם, והתחילו לנהל את אמריקה. אז חלקם נהיו נשיאים, וחלקם נהיו נשיאי איגודים, וחלקם חיילים בשירות המאפיה. ובכל מקרה, הדימוי הזה שמוביל את הסרט של שני גברים במושב הקדמי של הרכב, ונשותיהן השותקות, והמעשנות במושב האחורי, זה הסיפור של הסרט, זה הסיפור שהסרט מספר לנו על איך אמריקה נהייתה אמריקה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. על זה שבאמת היה איזשהו סוג של מערכת יחסים מאוד ספציפית בין המינים, וכך אמריקה נראית. ספרים לנו איך הגענו עד הלום. ויש דמות אחת, שהיא מרתקת, הדמות של הבת של האירי, אותו פרנק, בבגרותה מגלמת אותה אנה פקווין. עכשיו, אנה פקווין היא שחקנית זוכת אוסקר. היא שחקנית שאתם מזהים את הפנים שלה, אתם מכירים אותה, והיא שחקנית שנמצאת שם בדמות לחלוטין פסיבית, היא רק מתבוננת, היא לא אומרת כלום. וגם כאן קראתי תלונות סביב הנושא הזה, ואני חושב שיש פה איזשהו פספוס, כי הדמות הזאת היא דמות נורא חשובה. היא הדמות, אני חושב, הכי חשובה בסרט, והיא הדמות שמשפיעה על נקודת המבט של מי שמספר לנו את הסיפור, ואפילו הייתי רוצה להגיד שהמבט שלה הוא זה שמכתיב את האופי של הסרט. יש אנקדוטה שקורית בתחילת, איפשהו בהתחלת הסרט, שהבת מספרת להם על זה שבעל המכולת היכה אותה. ואז האבא, הביריון, אותו פרנק האירי, פרנק שירן, לוקח את הבת שלו ביד, גורר אותה למקולת, גורר את בעל חנות המקולת החוצה לרחוב, ומכסח אותו במקולת ואומר, אתה לא תיגע שוב בבת שלי. ומאותו רגע, ואת זה אנחנו רואים, אחר כך נמשך למשך 3 שעות, מאותו רגע, הבת לא אומרת לאבא שלה יותר כלום. היא לא מדברת איתו, היא ממש נודרת נדר, שהיא אומרת, היא מנתקת קשר בינה ובינו, כי היא מבינה שכל דבר שהיא תגיד, התגובה שלו תהיה מופרזת, והוא ככה יהרוס את החיים שלה. אז השתיקה של הבת היא הנושא של הסרט, זה לא כי לא ידעו לכתוב את הדמות של הבת, הדמות של הבת היא דמות של תוכחה, ולכן שוב ושוב, כשפרנק עושה משהו, הדבר שהוא נזכר בו, או שהוא חושב עליו, זה המבט המוכיח, העצוב, הלא מרוצה, המאשים של הבת שלו. והמבט הזה הוא זה שגורם לו להבין בדיעבד את כל המעשים שהוא עשה, וזה הבית משפט שלו, הבת שלו, המבט של הבת שלו, שמחרימה אותו, שלא מדברת איתו, שלא מוכנה לבוא לבקר אותו, אבל כל פעם כשהוא אומר משהו, אז הוא מסתכל עליה ויודע שהיא יודעת את האמת. כי היא ראתה אותו בפעולה, היא יודעת את האמת, ולכן המבט שלה הוא מבט התוכחה, ושוב, יש למבט הזה משמעות נורא חשובה לקראת סוף הסרט, ואז אנחנו בעצם מבינים את המקום שאליו הגיע פרנק. אנחנו רואים איפה הוא התחיל, סתם באמת בריון, אגרוף להשכרה או אקדח להשכרה, עושה מה שאומרים לו, אבל אז רק בדיעבד, כשהוא יש לו את הפלשבקים האלה של הבת שלו, מסתכלת עליו, הוא מבין מה הוא עשה. ולכן היה צריך שחקנית מוכרת, שלא אומרת הרבה בסרט, אבל אנחנו מבינים את המחשבות שלה. אנחנו יודעים מה היא חושבת, ואנחנו מבינים שהוא יודע מה היא חושבת. אז הדמות כתובה בצורה מרתקת, כי שוב, היא לא עושה כלום, אבל החשיבות שלה היא עצומה, כי היא היא חבר המושבעים של אבא שלה, והאיש שבעצם מבין בדיעבד את פשעיו, את חטאיו ואת העונש שלו. הוא תקוע בתוך איזשהו סוג של עונש, בתוך לופ, בתוך זמן. אז שני הדברים האלה שקראתי אנשים שלא אהבו את הסרט כהמגרעת שלו, אני חושב שזה חלק מהדברים. זה סיפור גברי שמספר על אמריקה של איך הגענו עד הלום. מה עשו הגברים? והגברים האלה זה לא רק האירי, הגנגסטר, הבריון של הגנגסטר, וזה לא רק הבוסים הפשוטים, אלא באמת אנשים שגם הגיעו לבחורה. יש פה את הסיפור של ג'ון קנדי ושל בובי קנדי, שמוזכרים בסרט, כי האלה הם מלחמות כוח עם המאפיה ועם ג'ימי הופה. וג'ימי הופה, איך אמריקה בעצם נשלטה על ידי הגברים האלה ששמו את האנשים בצד והפכו את אמריקה של פעם באמת לזירה, להתגוששות, לקרב אגרופים בין אנשי כוח האגרוף או הכוח הפוליטי. אז זה גם מסביר איך הגענו לאמריקה של היום, וגם אולי מסביר משהו על אמריקה של רגע זה, והתיקון שצריך לעשות בה. זה הסרט מאוד מאוד פיקחי באופן שבו הוא מדבר על העבר, אבל מספר לנו איזשהו סיפור על ההווה. לא קל הסרט לצפייה, שוב, לכן אני חושב שכדאי לראות אותו בקולנוע, ואז לדגום אותו שוב בנטפליקס, כי יש בו רגעים שרואים לצפייה חוזרת, ובעיקר להבין את המבנה שלו, איך הוא בדיוק מספר זה. אני מאוד מחכה לראות אותו שוב בנטפליקס בסוף השבוע הקרוב. האירי, הסרט של מרטין סקורסזי, סרט מרתק, אבל שוב, אני חושב שהדבר שהכי ריתק אותי בו, זה דווקא התסריט של סטיב זליאן. We'll be right back.
הורוסקופ. Yeah. עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
סומכים את האסור בקצה. יצעד לעשור האלטרנטיבי של רדיו הקצה ווואלה תרבות. ראשון. 29 בדצמבר, 8 בבוקר ועד 10 בלילה. סומכים את האסור בקצה.
קצה.
אוקיי, אל תשכחו, מצד העשור, תיכנסו kzradio.wala.co.il, תעברו על השירים והאלבומים, תבחרו מי היו שירי העשור ואלבומי העשור שלכם, 29 בדצמבר, בעוד חודש. הקטע המוזיקלי ששמענו של ג'יימס ברטון והגיטרה המוזהבת שלו, שיר שאולי אתם מזהים כשיר שגם ביצע אלוויס בעבר, זה פולק סלד אני ברימיקס מיוחד שמופיע בפסקול הנפלא של הסרט הנהדר פורד נגד פרארי. אנחנו לא בסיכום שנה, אבל זה לגמרי אחד מסרטי השנה שלי. הרבה זמן לא נהניתי בסרט כמו שנהניתי בסרט הזה. כל האנרגיה שלא הייתה בהאירי, שהוא סרט נורא כבד וסחלטני, אז כל האנרגיה שבדרך כלל יש בסרטים של 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 סקורסזי עברה לפור נגד פרארי, סרט שביים ג'יימס מנגולד, ומה שאני תמיד מאוד מחבב, אבל אף פעם לא ראיתי כל כך הרבה וואו, אנרגיה, זה פשוט סרט, סרט של כמעט שעתיים וחצי, מתפוצץ מרוב מהירות וספיד ואנרגיה וטסטוסטרון ואירוניה על הטסטוסטרון. שוב, נקודת המבט של האישה על האופן שבו גברים מתנהגים. סיפור אמיתי שבו חברת פורד מחליטה לגייס נהג מעצב מכוניות ונהג מכוניות, מכוניות מרוץ, כדי לנצח במרוץ המכוניות של למאן, מרוץ של 24 שעות בצרפת, ולהביס את חברת פרארי. אז שוב, בפוסטר רואים את שני השחקנים הראשיים, קריסטין בייל ומט דיימון, ולסרט קוראים פורד נגד פרארי, אז קל לטעות ולחשוב שאחד הוא פורד והשני הוא פרארי. לא, אף אחד מהם לא פורד ואף אחד מהם לא פרארי, הם שניהם הצוות של פורד שבונה את הפורד מוסטנג, מסטנג, והולך רוצה לנצח את פרארי. אז זה מיקס מבריק בעיניי, של מצד אחד סרט על תאגידים ועל תעשיינים. יש ז'אנר כזה בקולנוע האמריקאי של סרטי תעשיינים, כאילו האמריקאים נורא אוהבים, נורא שהתסריטים הם תסריטים בריטים, אני לא יודע מאיפה ההתלהבות הזאת שלהם, אבל יש ז'אנר אמריקאי כזה של נגיד טאקר של 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 פרנסיס פורד קופולה, על יזם בונה מכוניות, או סרט של סקורסזי, The Aviator, הטייס, על How to Use, על 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 תעשיינים שהם אקסנטרים ומשונים ויש להם חלום והאופי שלהם עוצר באדם להגשים אותם, והם המכשול הכי גדול ביניהם. ואתם יודעים שמתישהו יהיה סרט על אילון מאסק ועל ביל גייטס, היו כבר שני סרטים על סטיב ג'ובס, כלומר אחרי מותם אז חוגגים את האנשים האלה שהיה להם חזון, אבל גם איזשהו סוג של משהו שעצר אותם. צוקרברג, כן, הרשת החברתית, זו דוגמה לסרט הזה. אז מצד אחד זה סרט על תעשיין, על הנרי פורד השני, הנכד של הנרי פורד, שרואה את מחירות המכוניות של, במפעל שהקים סבא שלו, צונחות, ורוצה לשדרג, ומגיע לי איה קוקה, לימים מנכ"ל שברולט, ואומר בוא ניכנס לתחום מרוצי המכוניות, בוא נעשה מכוניות ספורט. זה לא מכוניות מרוץ, זה מכוניות ספורט. אחד הדברים שלומדים בסרט זה שיש שלושה סוגים של מרוצי מכוניות. יש את מרוצי הפורמולה 1, שזה מכוניות מרוץ, ויש את מכוניות הספורט, שזה מכוניות ספורט שאפשר לקנות, אבל יש את הסירקט, את ה מרוצים שלהם, והמכוניות הרגילות המשודרגות, שזה הנסקר, שזה מעולם של מהיר ועצבני. אז יש פה איזשהו מיקס כזה בין סרט על תאגידים ויזמים של תולדות אמריקה, וסרט שבאמת יש בו סצנות מרדפי מכוניות ומרוצי מכוניות הכי טובות, שוב, במהיר ועצבני לא ראיתי כזה סרט על מכוניות, וזה כאילו אלה סרטים על מכוניות, והסרט הזה פשוט הפעים אותי בקולנוע שלו, ובאופן שבו הוא הציג, מציג מהירות, ומציג את היכולת של בן אדם לשלוט בעצמו בתוך מכונית. יופי, מופת של בימוי, יופי של סרט, יופי של, של, של שחקנים, ואומר משהו גם על, על, על אמריקה, כי זה, כי אנחנו כאילו חשדנים כלפי התעשיינים, כאילו, כי הם קפיטליסטים, אבל מצד שני אנחנו רוצים שהם יצליחו, מצד שני אנחנו יודעים שהם גם קצת חרות, והמותג והתאגיד יותר חשוב להם מבני אדם. אז איך מאזנים בין הדבר הזה? הסיפור של שני אנשים פשוטים, אין להם שם, הם לא מפורסמים, מול התאגיד הגדול שנקרא פורד. אז מי מהם ינצח? האם הם ינצחו בשביל התאגיד, האם הם ינצחו בשביל עצמם, האם... וכן הלאה וכן הלאה. מיקס מרהיב, מקורי מאוד, מרשים, באמת, יופי של קולנוע, יופי של סרט, אחלה פסקול, מרקו בלטרמי, שעושה הרבה פסקולים, הפעם ראשונה שהלכתי וחיפשתי את הפסקול שלו, אני חושב שהם קטעים ממנו ברקע, פורד נגד פרארי, לכו לראות, אני לא יודע אם זה סרט שאתם, שמבינים שהוא, שהוא טוב, אם רואים עליו שהוא... שהוא טוב, הוא ממש, ממש סרט טוב. הנה עוד קצת מרקו בלטרמי מתוך פורד נגד פרארי. אני יודע שלא אופנתי לאהוב את קולדפליי, אבל השיר הזה מגניב לי את המוח. אלבום חדש לקולדפליי, Everyday Life, מתוכו ארבסק. כששמעתי אותו, חוץ מזה שיש לו את הבילדאפ המאוד יפה הזה, שאני מרגיש שקולדפליי גונבים מישי ריבו, אבל התחיל הסקספון, אמרתי, רגע, אני מזהה את הסקספון הזה, פלה קוטי? אז לא פלה קוטי, אלא אני חושב שהנכד של פלה קוטי, אז הבן של אופמי קוטי בחצוצרות, והנכד, אני חושב שהנכד, לא הצלחתי לזהות את כל השושלת של משפחת קוטי שמתארחת בשיר הזה, ארבסק של קולדפליי, מבחינתי אחד משירי העשור, אני אף על השיר הזה לגמרי, מת עליו. אוקיי, עוד קטע. מפסקול, קטע קטן, מפסקול של סרט ישראלי, שמאוד מצליח בשבועות האחרונים, סרט שנקרא בשורות טובות. הנה הפסקול שכתב חיים מילפן, קטע מאוד מאוד קטן מתוכו, ואחר נדבר על הסרט, בשורות טובות של ארז תדמור. חיים מילפן. טובות, ארז תדמור, שהיה שותף לבימוי של סיפור גדול, זה רלוונטי לנו, כי יש אלמנטים שמזכירים את סיפור גדול. סיפור גדול הוא כתב, הוא ביים יחד עם שרון מימון, ופה הוא מביים לבד. הסרטים הקודמים שלו היו הרבה יותר רציניים וכבדים, ארץ פצועה ונמל בית, ופה ארז תדמור מספר סיפור שיותר קרוב אליו הביתה, על זוג שעובר טיפול הפריה, וכל התלאות הפיזיות והרגשיות והמשפחתיות שהם צריכים לעבור בדרך ובאופן מקסים. הסרט הזה הוא מאוד מאוד משעשע, הוא מאוד מצחיק, הוא גם מאוד מרגש. ראיתי אותו כבר פעמיים, כי אני חושב שהוא עובד נהדר. התמהיל הזה של צחוק ודמה, שאני חושב שהוא תמהיל נורא ישראלי, אני חושב שהלעיתים הכי גדולים של הקולנוע הישראלים הם המיקס הזה של, זה לא רק קומדיה, וזה לא רק מלודרמה, או רק רגש, אלא איזשהו סוג של מיקס כזה שהוא, שיש בו, אני חושב, משהו שבאמת אני מזהה אותו כהתמצית של הקולנוע הישראלי. הסיפור גדול היה כזה, שהיה סרט נורא מצחיק, אבל סרט שבא מתוך כאב נורא גדול, והכאב של האנשים שרוצים להשתנות. אני חושב שאבי נשר הוא המאסטר במיקס הזה, ויש משהו אבי נשרי בה. בבשורות טובות. הוא היה סרט על פי האתר של סינמה סיטי ביום הקולנוע האחרון, שהיה ביום חמישי. הוא היה הסרט הכי מבוקש בסינמה סיטי. 50,000 איש כבר ראו אותו, יצא לפני שבוע וחצי, כבר ראו אותו 50,000 איש. האמת היא שכשראיתי אותו בקרנות האקדמיה, הימרתי שהוא יצליח, כי הוא קראוד פליזר, הוא סרט שאם הקהל מגיע, אז אני יודע שהקהל ייהנה ממנו, כי הוא עובד נורא יפה, וממש רציתי לראות אותו שוב, כדי לראות איך הוא עובד על זה. רוי אסף ונלי תגר הם הגיבורים של הסיפור הזה, זוג רומנטי, סקסי, חמוד, עם אמביציות, הוא עובד בעבודה של ללא ספק גדולה עליו, והיא עובדת בעבודה של ללא ספק קטנה עליה, והם רוצים ילדים, למרות שלא לגמרי ברור למה, כי הכל סביבם אומר להם למה אתם רוצים ילדים. זה תקופה של מלחמה, נגיד מלחמת, הייתי אומר שזה מלחמת צוק איתן, אבל הסרט יצא ממש בשבוע שבו נפלו טילים ורקטות על מרכז ישראל, והסרט מתרחש בתקופה שבה יש מין מלחמה ורקטות על תל אביב. אז כאילו השאלה, למה להביא תינוק למקום שבו נופלים טילים? וההורים שלו לוחצים עליו, וההורים והאבא שלה לוחץ עליה ההפך, לא לעשות ילד על ידי טיפול הפריה, כי לדעתו זה מסוכן, והם כאילו תקועים באמצע, כן להביא, לא להביא, כן שיצליח, לא להצליח, וההורמונים משגעים אותה, ומשגעים אותו, וזה נשמע כואב, וזה קשה, ובאמת זה יש משהו נורא, הכאב בסרט נורא מורגש, כלומר, הקהל מאוד מרגיש את הכאב הפיזי שלהם, אבל יש בו המון בדיחות, לפעמים זה אבסורדי ומטורלל, לפעמים הבדיחות הן באמת בדיחות מתוך הסיטואציה, אז המיקס הזה, ובאמת השילוב המאוד מוצלח של רוי אסף, ונלי תגר, אני חושב שנלי תגר היא המפתח לסרט הזה, כי היא גם מצחיקה וגם כואב לה, והשאלה היא פה, באמת, האם להביא ילד או לא להביא ילד, האם להתאמץ, האם להרג על הדבר הזה שנקרא להביא ילד, ומי שגונב את ההצגה תמיד, בכל סרט, זה אלי גורנשטיין, גורנשטיין הוא הרופא המטפל שלהם, ולא לגמרי ברור אם הוא גאון או שרלטן, את זה תגלו במהלך הסרט, מה בדיוק הפוזיציה שלו. אז זה סרט מקסים, גם לאנשים שאין להם ילדים או שיש להם ילדים, כלומר לא צריך להיות מישהו שעובר טיפולי הפריה בשביל ליהנות ממנו, זה לא חוויה שאני מכיר מהעולם שלי, מלבד מזה שראיתי את זה בסרטים ובטלוויזיה, אבל הסרט מקסים, מצולם מאוד יפה, מולחן נהדר על ידי חיים מילפמן, ובאמת יופי של בימוי וכתיבה של ארז תדמור, אז אני חושב שזה החביב הקהל, זה הקראוד פליזר, מבחינת הקולנוע הישראלי, ובכלל גם אחד הסרטים הכי מעניים שיש עכשיו בקולנוע, אם אנחנו מחפשים משהו כזה מוצלח, פשוט לראות וליהנות ממנו, אז קחו לכם את זה, בשורות טובות. לעומת זאת, סרט ישראלי אחר שעלה בסמוך אליו, סרט שנקרא מחשמלים, שהיה צריך להיות שלאגר, סרט שכאילו שהייתם מצפים שיצליח, יש בו כוכבים, אלי יצפן משתתף בתפקיד קטן אמנם, אבל אחרי הרבה שנים שהוא לא עשה סרט, טל פרידמן שגונב את ההצגה, וסרט הלהקת רוק, ישראלית, קיקיונית, נידחת, שמנסה עדיין לזכות באיזשהי סוג של הצלחה או תהילה, ומנסים להוכיח את זה. אז שוב, זה פורמט, זה מבנה שאנחנו מכירים מהקולנוע ללהקת רוק שמנסה או להתאחד או לזכות שוב באיזשהי סוג של אהדת הציבור. בגלל שאנחנו מכירים את הפורמט הזה, היה סרט בריטי כזה לפני כמה שנים, Still Crazy קראו לזה, לא זוכר, סרט בריטי, אני זוכר סרטים אמריקאים, זה ממש מבנה שאנחנו מכירים, של לאחד את הלהקה ולצאת שוב לדרכים, אז יש לנו סט של ציפיות, מסוים של ציפיות. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שזה סרט שנועד להצליח, אתם רואים את התקציב השיווק שיש לו, ותקציב הפרסום שיש לו, פרסומים על אוטובוסים, מופץ יחסית באופן רחב, ומי שעומד מאחוריו זה צביקה נתן. צביקה נתן היה מסתבר, לא הכרתי את השם, זמר שחלם להיות זמר, הלך להיות איש עסקים, הצליח כי איש עסקים, יש לו כסף, והלך וממן לעצמו סרט, על חלומו להיות זמר, ופה קודם כל, באותו המפיק, הוא עשה את הטעות מספר אחד של מפיקים שהולכים לעשות את עצמם, לעצמם סרט, הוא ליהק את עצמו לתפקיד הראשי, שזה טעות. מה אני אגיד? קריזמה. כאילו, צריך משהו, אם רוצים שהסרט יצליח, על להקה כושלת, שנעשה על ידי זמר כושל, שנהיה איש עסקים מצליח, אז אם אתה איש עסקים מצליח, אז מה הדבר שאנחנו רוצים? אז למה שרוי אסף לא היה כוכב גם של הסרט הזה? שים מישהו שנבין שהוא יכול להיות כוכב, ולא שאין לו שום סיכוי להיות כוכב. אבל הוא עשה לעצמו, זה מין ונטי פרויקט כזה, בנה לעצמו פנטהאוס מסרט, אז הוא רצה גם לגור בתוך הדבר הזה, רצה להיות גם כוכב קולנוע. ואז הסרט שהוא, האמת הוא לא רע, כלומר לא סבלתי בו, בועז הרמוני ביים אותו, והסצנות בסדר, ויש בו יחס יפה למוזיקה, ויש בו גם כמה בדיחות לא רעות, אבל כל מהלך ההתקדמות של הסרט הוא כל כך משונה, זה כאילו סרט שאוכל את עצמו, סרט שהולך אחורנית במקום ללכת קדימה, כי שוב, אני אומר, אם יש ז'אנר כזה, אז יש לנו סט של ציפיות, מה יקרה בז'אנר, ושום דבר ממה שאנחנו מצפים שצריך לקרות, לא קורה. אז האם זה סרט חתרני, שפועל נגד הז'אנר? אם כן, אז אנחנו מבינים למה הסרט הוא לא חביב הקהל, למה הוא לא הופך להצלחה, כי סרט על אנשים שרוצים להצליח, אבל אין להם שום סיכוי להצליח, כי הכל עומד בדרכם, ובעיקר מי שעומד בדרכם, זה האנשים שעומדים מאחורי הסרט, שלא רוצים שהלהקה הזאת תצליח, הם לא רוצים בטובתה של הלהקה, אז אם לא רוצים בטובתה, אז גם אני כצופה לא רוצה בטובתה. הסרט הזה כל הזמן חותר תחת עצמו, השירים של הלהקה הזאת לא מספיק טובים, אז אנחנו לא רוצים, אנחנו שואלים מה הקייס שלהם, מה הם רוצים לעשות כדי שאנחנו הצופים נחבב אותם ונייחל לאיזשהו סוג של הצלחה. השירים לא באמת טובים, רמת הפתטיות של הדמויות הולכת וגדלה, רמת הקריזמה הולכת ויורדת. אז למרות שזה לא סרט שהוא total loss, הוא סרט מאוד משונה, שהוא בנוי כמו שלגר, כמו להיט, כמו סרט שמאחל להצלחה ולקהל גדול, אבל התוכן שלו והמעשים של הדמויות שלו והאופן שבו הוא מתקדם קדימה, עושה את הכל בדיוק ההפך. אז אני באמת מקווה שהחושים של, אני מניח שזה נכון, שהחושים של צביקה נתן כאיש עסקים, הרבה יותר חדים מהחושים שלו כאיש יוצר, כי כמוזיקאי הוא לא הצליח, אבל גם כמפיק, אני לא יודע כמה הסרט, כמה קהל הגיע לסרט, אבל יש לי תחושה שזה לא מספרים גדולים, כי אחרת היינו יודעים זה. כן? אני יודע שבשורות טובות ראו 50,000 איש, רואים את זה שיש סביב הסרט איזושהי סוג של תכונה. מחשמלים, אני לא יודע כמה אנשים באו, אבל אני אומר לכם שזה לא להיט, או לא להיט מספיק גדול, כמו שסרט כזה, שבאמת ברובו מומן מכיסו של, של המפיק, היה אמור להצליח. וזו שאלה, אז כאילו איך עושים להיט? יש לזה, יש חוקים. והסרט כאילו מתעקש לא ללכת בעקבות החוקים. זה כאילו רוצה לכתוב להיט מוזיקלי, שיר פופ מוזיקלי, אבל מחליט לעשות את זה בלי מלודיה. שאי אפשר יהיה לזמזם את ה... את השיר, כי מלודיה זה קיץ', זה כולם יכולים לעשות מלודיה. סרט מאוד משונה מחשמליון, אני ממש אשמח פעם להבין מה עומד מאחורי ה... זה ממש ניסיון להפסיד כסף. זה הדבר הזה. ובתור שכזה הוא לא נטול כישרון, אבל אין בו שום אלמנט שהיה יכול להפוך אותו ללהיט. אוקיי, קצת דיסקו. רגע. הדיסקו יעבוד רק ככה. ג'ורג'ו מרודר כתב, הלחין, אנחנו קופצים לסוף שנות ה-70, דונה סאמר, עם Bad Girls. זה הפסקול של המלאכיות של צ'ארלי, צ'ארלי זה אנג'לס. לא נספיק להגיד שום דבר על הסרט, חוץ מזה שהוא חמוד, אם את ילדה בת 15, מה זה תגנבי על הסרט הזה? אז זה הסרט. הילדה שלי בת 15 עוד לא ראתה את הסרט, אבל אני בטוח שהיא תעוף עליו. כל השאר, אם אתם 15 ויום, אין לכם מה לחפש בו. 15 בול, ואתם בנות, ואתם הולכות ביחד לכל הכיתה לראות אותו, מדהים.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.